זבחים דף צדיק ב', מתחילים בעזרת השם, שעה טובה, פרק ה-11 של מסכת זבחים, פרק דם חטאת. הפרק הבא עוסק כל השבע דפים שלו בעניין של קודשים שנבלעו בתוך חולין, כמו דם של חטאת שטפטף על בגד, בשר של קורבן שהתבשל בכלי חרס ויש בליות בדפנות של הכלי או בכלי מתכת, איך למעשה מכשירים את הכלי בתוך העזרה, וכמו שהרמב"ן מסביר שאנחנו לא רוצים שאותם קודשים יצאו מהעזרה כשהם מובלעים בתוך הבגד או בתוך הכלי. הפסוק כשהוא מדבר על קורבן חטאת בספר ויקרא פרק ו' פסוק י' וכ' כותב את המילים הבאות: הכהן המחטא אותה, הכהן ש מקריב את הקורבן חטאת, יוכלנה במקום קדוש תאכל, צריך לאכול את הקורבן בתוך העזרה, זה קודשי קודשים. בחצר אוהל מועד, בחצר אוהל מועד, זה היה במשכן, ובמקביל בבית המקדש זה היה בתוך העזרה. שם היו אוכלים את הבשר של הקודשים, כמו שהגמרא אומרת, כהנים היו אוכלים את הבשר והבעלים היו מתכפרים מאבונותיהם. ואז מביא הפסוק הבא את המילים הבאות: כל אשר ייגע בבשרה של הקורבן יקדש. ברגע שנבלע בו מהבשר של הקורבן, הוא מתקדש בקדושה של הקורבן. ואשר ייזה מדמה על הבגד, מצווה אותנו התורה, אשר ייזה עליה תחבס במקום קדוש. אנחנו לא יכולים לתת שהבגד יהיה בו מהדם של הקורבן, או בכלי שיהיה בליות מהבשר של הקורבן. ועל זה פותחת המשנה ואומרת: דם חטאת שניתז על הבגד, דם של קורבן חטאת שניתז וטפטף על איזשהו בגד, הרי זה הבגד טעון כיבוס בתוך העזרה. אף על פי שאין הכתוב מדבר אלא בנאכלות, על אף שהפסוק מדבר באותם הקורבנות שהבשר שלהם נאכל, מאיפה אתה יודע שעל זה הפסוק מדבר? שנאמר במקום קדוש תאכל. אז על זה אני מדבר, על כזה קורבן שעתיד הכהן לאכול ממנו. בכל זאת, אחד הנאכלות, מדובר פה גם בקורבנות חטאת חיצונית שמזים מהאדם על המזבח החיצון, שמהבשר שלהם הכהנים אוכלים, ואחד הפנימיות, גם הם וגם הם טעונות כיבוס. גם הקורבנות שמזים מהדם שלהם בתוך ההיכל, דהיינו החטאות הפנימיות, גם הם, אם הדם של אותם קורבנות ניתז על בגד, צריך לחבס את הבגד במקום קדוש. מה המקור לזה שגם חטאות פנימיות, אם ניתז מהדם שלהם על בגד, צריך לחבס אותו גם כן במקום קדוש? הרי הפסוק מדבר בחטאות חיצוניות. מביאה המשנה שנאמר תורת החטאת, תורה אחת לכל החטאות, גם חטאות שהן פנימיות. למעשה, חטאת פסולה אין דמה טעון כיבוס. מה קורה אם הדם של הקורבן חטאת נפסל והוא לא ראוי להזעה? אז הפסוק כשהוא אומר שכשדם ניתז על בגד, הבגד טעון כיבוס, משתמש בלשון אשר ייזה, דהיינו שהוא ראוי להזעה. ברגע שאדם פסול, גם אם הוא נשפח על הבגד, הבגד לא טעון כיבוס בתוך העזרה. חטאת פסולה אין דמה טעון כיבוס, בין שהייתה לשעת הכושר, בין אם היה זמן שהייתה ראויה לזריקה ורק אחר כך היא נפסלה, ובין שלא הייתה לשעת הכושר, ובין אם היא אף פעם לא הייתה ראויה. מתי היא הייתה ראויה ומתי היא לא הייתה ראויה, מפרשת המשנה. איזו היא שהייתה לה שעת הכושר, שהקורבן היה כשר, רק כשקיבלו את הדם גם כן הדם היה כשר, אבל נתנו לדם להישאר בלי זריקה, בלי שיזרקו אותו על המזבח, עד אחרי שנהיה הלילה. אז הוא נפסל בלינה, זה הפסול הראשון של לנה. עד שנהיה הלילה הדם היה כשר, היה לו שעת הכושר. ברגע שנהיה הלילה כבר אי אפשר יותר לזרוק את הדם על המזבח, אז הוא נפסל במה שנקרא לינה, פסול שני שהיה לו שעת הכושר. ושנטמע, אדם נטמע. ברגע שאדם טמא, אז עד שהוא נטמע, היה ראוי לעזה, היה ראוי לזריקה, אבל ברגע שהוא נטמע, כבר לא ראוי, אבל היה לו שעה שהוא היה כשר, שעת הכושר. מקרה נוסף שהיה לו שעת הכושר, ושיצאת, כשקיבלו את אדם, אדם היה כשר, אבל הוציאו את אדם מחוץ לעזרה, זה נפסל ביוצא. עכשיו גם אם יחזירו את אדם, כבר אי אפשר לזרוק אותו על המזבח. ואיזו איש שלא הייתה לה שעת הכושר, איזה פסולים בדם, הם היו פסולים כבר לפני שקיבלו את אדם, ואף פעם הם לא היו כשרים. מביאה משנה דוגמאות, שנשחטה, כששחטו את הקורבן, שחטו אותו במחשבה של חוץ לזמנו, חוץ לזמנה. הכהן חשב, הרי אני עושה את העבודה של הקורבן, שוחט, מקבל את אדם, מוליך או זורק אותו. האמת היא זריקה כאן לא שייך, כי ברגע שזרקו את אדם, כבר הכשירו את הדם, כבר אין בו יותר מה להיפסל. אבל נאמר בשעת שחיטה, הכהן חישב מחשבה, הרי אני שוחט את הקורבן, על מנת שיזרקו את הדם לדוגמה מחר. אז הוא פסל את הקורבן במחשבת חוץ לזמנו, כי אי אפשר הרי לזרוק את הדם מחר. והרי בשעת שחיטה כבר הקורבן היה פסול, אז הדם אף פעם לא היה לו שעה שהוא היה כשר. זו דוגמה ראשונה של קורבן שנפסל ואף פעם לא היה לו שעה שהוא היה כשר. מקרה דומה לזה. וחוץ למקומה, אם הכהן בשעה שהוא שחט את הקורבן, הוא חשב, הרי נשחט את הקורבן על מנת שיזרקו נאמר את הדם מחוץ לעזרה, או אפילו שיאכלו את הבשר של הקורבן מחוץ למקום איפה שצריך לאכול אותו, ואז הקורבן נפסל בצורה מיידית, וכשהאדם רק התקבל, הוא כבר היה פסול מראש. לכן זה נקרא מקרה של לא היה לו שעת הכושר. מקרה נוסף, ושקיבלו רק קבלת אדם, שקיבלו פסולים את דמה. ברגע שאחד שהוא פסול, שהוא כהן, הוא לא כהן כשר, שהוא קיבל את הדם של הקורבן, ברגע שהאדם מתקבל בכלי, הוא כבר נפסל, ולכן אף פעם לא היה לו שעה שהוא היה כשר לזריקת הדם, זה מקרה שלא היה לו שעת הכושר, ואם הדם הזה ניתז על בגד, הבגד לא טעון כיבוס. אומרת הגמרא, למדנו במשנה דם חטאת וכולי. דם חטאת שניתז על הבגד, אז הבגד טעון כיבוס. בסוף אמרנו שעל אף שהפסוק מדבר על קורבן חטאת, וחטאת שמזים מהדם שלה על המזבח החיצון שנקראת חטאת חיצונה, זה מרבה גם חטאת פנימית, גם חטאת שמזים מהדם שלה בתוך ההיכל. למה? כי כתוב תורת החטאת, מרבים תורה לכל סוגי החטאות. אבל יש הרי קורבן חטאת שאנחנו ממעטים, שאם הדם שלו ניתז על בגד, אז לא צריך לחבס אותו. איזה דם? דם של עוף. ועל זה שואלת הגמרא, למה? והיא תורה אחת לכל חטאות, וכל דם של חטאת שניתז על בגד, הבגד טעון כיבוס, נשאלת השאלה, חטאת, אפילו חטאת העוף נמי, גם דם של חטאת העוף שניתז על בגד צריך להיות טעון כיבוס. הלמה, טניה, יכול יהיה דם חטאת העוף טעון כיבוס? תלמוד לומר זאת. למה באמת אנחנו ממעטים דם של חטאת העוף שניתז מהמילה זאת, שזה מיעוט? למה ממעטים חטאת של עוף? למה עוף צריך למעט? הרי תורת אמורה לרבות את כל סוגי החטאות. מתרצת הגמרא, אמר ריש לקיש משום בר כפרה. בוא אני אסביר לך למה אנחנו מרבים חטאת פנימית וממעטים חטאת העוף. אמר קרא, הפסוק כשהוא מדבר על דם, שאם הוא ניתז על בגד, הבגד טעון כיבוס, משתמש במילה תשחט. הכוונה דווקא כאלה קורבנות ששוחטים אותם בסכין. בנשחטות הכתוב מדבר, לעומת זאת חטאת העוף, איך מתירים אותה? על ידי מליקה. אז לכן עליה הפסוק לא מדבר, והדם שלה לא נאמר עליו שהוא פשוט, אם הוא ניתז על בגד, הבגד טעון כיבוס בתוך העזרה. שואלת הגמרא ואימה, בנאכלות הכתוב מדבר, את אותו מיעוט שאתה ממעט עופות, אפשר עכשיו למעט גם את החטאות הפנימיות שאותם אתה דווקא כן מרבה. אולי נאמר שהפסוק, כשהוא אומר שדם שניתז על בגד, הבגד טעון כיבוס, מדובר דווקא על חטאות נאכלות, כמו חטאת חיצונה. מה הראיה? הרי הפסוק שם אומר, הלשון היא, כדכתיב, במקום קדוש תאכל, אבל פנימיות לא, אז הוא נאמר שחטאות פנימיות שמזים מהדם שלהם על המזבח הפנימי, אדם שניתז על בגד לא יצטרכו לכבס את הבגד. מתרצת הגמרא, רבי רחמנה, התורה מרבה, תורת החטאת, ולאו דווקא נאכלות. שואלת הגמרא, יחי, אפילו חטאת העוף נמי, אז גם תרבה חטאת העוף, אפילו שהיא לא נשחטת. מתרצת הגמרא, מי את רחמנה זאת? כתוב דווקא זאת, וזה מיעוט. שואלת הגמרא, ומה ראית? למה אתה משתמש בתורת שזה מרבה לחטאת פנימית, ומשתמש במילה זאת שממעטת לחטאת העוף? מתרצת הגמרא, מסתברה, דחטאת בהמה פנימיות, אבל אלה ריבויי. אם יש לי אפשרות לרבות מקורבן חטאת חיצונית, או חטאת פנימית, או חטאת העוף, עדיף לי לרבות חטאת פנימית. למה? כי החטאת פנימית דומה לחטאת חיצונית בשבע דברים. דבר ראשון, שכן בהמה, גם חטאת פנימית וגם חטאת חיצונה, היא בהמה, היא לא עוף. דבר שני, שחיטת צפון, את שניהם שוחטים בצפון המזבח. דבר שלישי, וקבלת כלי, גם פנימי וגם חיצוני, מקבלים את הדם בתוך כלי שרת. לעומת זאת עוף, מזים עם העוף בעצמו. וקרן, בשניהם מזים על הקרן של המזבח. ואצבע, גם בפנימי וגם בחיצוני, בשתי החטאות מזים עם האצבע, טובלים את האצבע בתוך הדם ומזים. לעומת זאת בעוף, עם העוף בעצמה מזים. עם העוף בעצמה מתיזים את הדם על המזבח. דבר שישי, וחודה, זה צריך דווקא להיות על החוד, על הזווית המדויקת של המזבח, שם דווקא חייבים לעזות את הדם. לעומת זאת בעוף, זה לא חייב להיות על החוד. דבר שביעי, ואישים, את הבשר של האימורים שמים על האש של המערכה על המזבח. לעומת זאת עוף, הכהנים אוכלים את כל הבשר של העוף, אין שום חלק ממנו שהולך על האש של המזבח. כיוון שיש לנו שבעה דברים שחטאת פנימית דומה לחטאת חיצונית, אנחנו מרבים חטאת פנימית גם מתורת. שואלת הגמרא, אדרבה, חטאת העוף אבל היא לריבויי. יש גם דברים שחטאת העוף דומה לחטאת חיצונה. אז אם כן נרבה שדם של חטאת העוף שניתז על בגד, הבגד יהיה טעון קיבוץ. למה? מביאה הגמרא שכן חוץ כמותה, הרי כמו שחטאת חיצונה של בהמה מקריבים על המזבח החיצון, ככה גם עוף, חטאת עוף, עושים את העבודה על המזבח החיצון. לעומת זאת, חטאת פנימית, עושים את העבודה במזבח הפנימי. אז יש דבר שדומה חטאת עוף לחטאת פנימי יותר מאשר שחטאת עוף דומה לחטאת חיצונה, יותר מאשר חטאת פנימית דומה לחטאת חיצונה. אומרת הגמרא, דבר נוסף, ואכילה כמותה. כמו שחטאת פנימי, חטאת חיצונה נאכלת, גם חטאת העוף נאכלת. אז הרבה יותר דומה חטאת העוף לחטאת חיצונה מאשר חטאת פנימית לחטאת חיצונה. אז אולי נרבה חטאת עוף שהדם שלה, אם הוא ניתז על בגד, הוא טעון קיבוץ, במקום חטאת פנימית. מתרצת הגמרא, אנח נפישין, הדמיון בין חטאת פנימית לחטאת חיצונה זה בשבע דברים. לעומת זאת, הדמיון בין חטאת העוף לחטאת חיצונה זה רק בשתי דברים, לכן עדיף לדמות חטאת פנימית לחטאת חיצונה. זה הסבר אחד למה אנחנו מרבים דווקא חטאת פנימית מחטאת חיצונה ולא חטאת העוף מחטאת חיצונה. רבי יוסף אמר הסבר אחר. אמר קרא, הפסוק אומר יוכלנה, זה מיעוט, דווקא אותה הוא יאכל, לזו ולא לאחרת, בנאכלות מיית הכתוב. זאת אומרת, הפסוק כשהוא בא למעט יוכלנה רק את הקורבן אחד שנאכל, אם אדם ניתז על בגד הוא צריך קיבוץ, ולא קורבן אחר שנאכל שניתז על בגד, הבגד טעון קיבוץ, הוא ממעט דווקא כזה סוג קורבן שנאכל. ואז אם כן אני ממעט עוף, כי הוא באמת נאכל, ולא חטאת פנימית שהבשר שלה נשרף ולא נאכל. אומרת הגמרא, ואלא זאת למה לי? אם אנחנו ממעטים חטאת העוף מזה שכתוב יוכלנה, שמהקורבנות חטאת הנאכלות יש רק קורבן אחד שאם אדם ניתז על בגד אז הבגד טעון קיבוץ, אז אם כן בשביל מה צריך למעט את המילה זאת, שלהגיד שדווקא חטאת בהמה אדם שניתז על בגד, הבגד טעון קיבוס, ולא חטאת העוף, הרי כבר אפשר למעט את זה מהמילה יוכלנה. עונה הגמרא, אי לב זאת אבה אמינה, יוכלנה עורכי דקרא כמשמלן. אם לא שהיה כתוב מיעוט של זאת, הייתי אומר שיוכלנה זה דרך של הפסוק שהוא מדבר על קורבן אחד, אבל אולי הוא לא ממעט קורבן אחר. בזה שכתוב גם המילה הזאת, זה מלמד אותנו שיש פה איזשהו מיעוט של קורבן מסוים, שאם אדם ניתז על הבגד, אז הבגד לא טעון קיבוס. רק אני לא יודע איזה, אז אני לוקח את המילה יוכלנה ולומד ממנה שזה דווקא כזה סוג קורבן שנאכל, אותו אני ממעט. אבל קורבן שלא נאכל, כמו החטאת הפנימית שנשרף כולו, אותו אני לא ממעט, שאם אדם שלא ניתז על הבגד, הבגד כן יהיה טעון קיבוס. זה הסבר אחד למה כתוב את המילה זאת, שזה בא למעט דווקא אוף. הסבר נוסף, רבא אמר, אמר קרא אשר ייזה, אשר ייזה, בניזאות הכתוב מדבר. הפסוק מדבר דווקא בכאלה דמים שמזים את הדם על המזבח, שזה דווקא חטאת פנימית. החטאת פנימי לא זורקים את הדם על המזבח, אלא מכניסים את האצבע לתוך הדם ומזים הזעה על, על אותם מקומות שצריך הזעה. וזה מדובר דווקא על חטאות פנימיות. ואם כן, ברגע שהפסוק מדבר בהזעות, אז העיקר מה שכתוב, מחדש רבה, העיקר מה שכתוב שדם שניתז על בגד, אותו בגד טעון קיבוס, זה בכלל לא בחטאת חיצונית, זה מדובר בחטאת פנימית. אז מה אתה אומר? למה אתה ממעט דווקא עוף ולא חטאת פנימית? ברור שאני לא אמעט חטאת פנימית, כי עיקר הפסוק מדבר על חטאת פנימית. שואלת הגמרא, והתנא, ככה הגרסה פה, הרי למדנו במשנה, אף על פי שאין הכתוב מדבר אלא בנאכלות, כאמר, זה מוסיפים. זאת אומרת, התנא של המשנה אומר שהפסוק מדבר בקורבנות חטאת נאכלות, אז איך אתה אומר שהפסוק מדבר על קורבנות חטאת פנימיות שהן הרי נשרפות ולא נאכלות? תרץ את הגמרא, לעניין מריקה או שטיפה. זה שכתוב שמדובר פה דווקא בנאכלות, זה רק לגבי מריקה או שטיפה, שכשהכלי יש בו בליות של בשר קודשים, שזה שצריך לשטוף את הכלי, זה נאמר באמת בעיקרו על הקורבנות האלה הנאכלות. אבל לגבי דם שניתז על בגד, זה העיקר נאמר לגבי חטאות פנימיות. באמת, אבל עניין קיבוס אשר ייזה כתיב, אז אם כן זה מדבר בעיקר על חטאות פנימיות. שואלת הגמרא, יחי, אחד הנאכלות ואחד הפנימיות? המשנה הייתה צריכה לכתוב להפך, אחד הפנימיות ואחד הנאכלות. הרי זה העיקר, הפנימיות, והנאכלות נלמדים מהפנימיות. אז למה אתה כותב את העיקר על החיצוניות? מתרצת הגמרא, בסדר, אתה צודק באמת. תני, אחד הפנימיות ואחד הנאכלות. באמת צריך לגרוס אחד הפנימיות ואחד הנאכלות. שהפסוק מדבר, כשהוא אומר שדם שניתז על בגד, הבגד טעון קיבוס, מדבר על חטאות פנימיות ואחד הפנימיות ואחד החיצוניות. גם החטאות החיצוניות, אם ניתז הדם על הבגד, דם של חטאת חיצונה, הבגד טעון קיבוס. שואלת הגמרא, יחי, שעיקר הפסוק מדובר בחטאות פנימיות, אז אם ככה חטאת העוף נמי, הרי גם חטאת העוף מזים מהדם שלה על המזבח, אז זה דומה לחטאת פנימית, שגם מהדם, מהחטאת פנימית יש הזעה על המזבח. מתרץ את הגמרא, מי את רחמנה זאת? התורה ממעטת זאת. אז אם כן, ממעטים מפה חטאת העוף. שואלת הגמרא, אם ככה, היא אחי חיצונה נמי, חיצונה נמי לא. אז אם ככה נאמר שגם חטאת חיצונה, זה שהתורה ממעטת זאת, שרק חטאת פנימית, עם הדם שלה ניתז על בגד וטעון קיבוס, אבל זה ממעט חטאת העוף, שזה ממעט גם חטאת חיצונה. עונה הגמרא, לא. ריבה רחמנה, תורת. שזה בא לרבות עוד חטאות, לכן אני מרבה חטאת חיצונה. שואלת הגמרא, ומה ראית? למה כשאתה בא לרבות, אתה מרבה דווקא חטאת חיצונה, וכשאתה בא למעט, אתה ממעט דווקא חטאת העוף, אולי נגיד להפך. מתרצת הגמרא, מסתברה, הרבה יותר מסתבר לומר בצורה הזאת, שמרבים את החיצונה וממעטים את העוף. למה? פשוט מאוד. חטאת בהמה אבל אלה ריבויי, שכן יש בו שבע מעלות כמו שכבר הזכרנו. יש פה בהמה שיש שתי בהמות, שחיטת צפון, שתיהן משחטים בצפון המזבח. וקבלת כלי, גם חטאת חיצונה וגם פנימית, מתקבל הדם שלהם בתוך כלי, לעומת עוף שמזים ישירות מבית השחיטה על המזבח. מה עוד? וקרן, מזים על הקרן של המזבח מפנימי וחיצוני, לעומת עוף. דבר נוסף, ואצבע וחודה, צריך דווקא טובלים את האצבע, לעומת זאת בעוף, עם בית השחיטה מזים על המזבח. מה עוד? וחודה, צריך שדווקא יזום מאדם על החוד של הקרן של המזבח, לעומת עוף, שלא חייבים דווקא על החוד. הדבר השביעי, ואישים, יש איזשהו חלק מסוים של הקורבן שמקטירים על האש של המזבח, את האימורים. לעומת זאת בעוף, חטאת העוף נאכלת כולה ולא מקטירים שום דבר על המזבח. אז אם כן, יש שבע דברים שחטאת פנימית דומה לחטאת חיצונה. לכן מרבים חטאת חיצונה. שואלת הגמרא, הרי יש גם דבר שחטאת העוף דומה לחטאת פנימית. אומרת הגמרא, אדרבה, חטאת העוף אבי לריבויי, היה צריך לרבות חטאת העוף. למה? שכן, הזעה כמותה, הרי חטאת העוף מזים על המזבח מאדם, כמו מהחטאת הפנימית. לעומת זאת, חטאת חיצונה לא מזים, אלא נותנים נתינה, שמים את האצבע בתוך הכלי, ונותנים על המזבח, לא מזים מרחוק. אומרת הגמרא, בכל זאת אנחנו נפישין, הדמיון שיש בין חטאת חיצונה לחטאת פנימית, הרבה יותר, יש שבע דברים שהם דומים, מאשר חטאת העוף, אמנם שיש משהו מסוים שהיא דומה לחטאת פנימית יותר מחטאת חיצונה, אבל זה רק דבר אחד, זה רק לגבי הזעה. באי רבי אבין, מה מביאה עכשיו ספק שהסתפק בה רבי אבין? חטאת העוף שהכניס דמה בצברה בפנים, מהו? מה קורה אם מלכו חטאת העוף והכניסו את העוף לתוך ההיכל, והוציא אותו מיד והזו את הדם על המזבח החיצון. השאלה היא, האם באותו זמן שהדם של חטאת העוף היה בתוך ההיכל, הוא נפסל כמו כל קורבן חטאת, שהדם של החטאת נכנס לתוך ההיכל, חטאת חיצונה, שהדם שלה נכנס לתוך ההיכל, נפסלת. אז אולי נאמר שגם בחטאת העוף, מרגע שהיא נכנסה ביחד עם העוף, כשהדם היה ספוג בתוך הבשר של העוף, נכנס לתוך ההיכל, הוא יהיה פסול. מצד אחד נגיד, הרי את הדם של העוף לא מקבלים בתוך כלי. אם היו מקבלים את הדם בתוך כלי, היית יכול להגיד שהדרך היחידה שהדם נפסל זה רק אחרי שהוא היה בתוך כלי והכלי נכנס לתוך ההזרה. כמו לגבי חטאת חיצונה, שאם הבהמה בעצמה נכנסה לתוך ההיכל, עם הדם ביחד, הדם לא נפסל. אפשר אחר כך מהר לקבל את הדם ולזרוק אותו למזבח, החיצון. אבל בעוף, אין מושג לקבל את הדם בתוך כלי, אלא ישר מהעוף מזים על המזבח, אז אולי הבשר של העוף זה הכלי, ואז זה נחשב כאילו שהוא יתקבל בתוך כלי, אדם יתקבל בתוך כלי ונכנס לתוך ההיכל, אז נאמר שזה יהיה פסול. זה מה שמביאה הגמרא עכשיו, שתי צדדים. צווארה ככלי שרת דמי, האם הצוואר של העוף הוא כמו כלי שרת, ואז כמו שדם שיתקבל בכלי ונכנס לתוך ההזרה, לתוך ההיכל, נפסל, אז אם כן גם פה יהיה פסול, הוא מפסיל. או דילמה כצוואר בהמה דמי, ככה מוספים פה גרסה, או שנאמר שה... דם שנמצא עדיין בתוך העוף זה כמו דם שנמצא עדיין בצוואר הבהמה השחוטה, וכמו שבבהמה כשמכניסים אותה אחרי שחיטה לתוך ההיכל ומיד מוציאים, הדם שלה לא נפסל, אלא הוא נפסל רק אחרי שהוא יתקבל בתוך כלי שרת, אז אם כן גם לגבי עוף, מכיוון שהדם בתוך העוף עדיין, אז הוא לא נפסל גם אם הוא נכנס לתוך ההיכל. זה הצד השני. עוד אלמה כצוואר בהמה דמי, הוא מדמה מרחמנה ולא בשרה. התורה אומרת שרק אם נכנס מדמה של החטאת לתוך ההיכל, ולא כשהוא נמצא בתוך הבשר, אז זה באמת לא נאסר. אז אולי נאמר שגם בחטאת העוף, כשהיא נכנסה, כשאדם נכנס ביחד עם הבשר, אז זה לא נפסל אדם. אומרת הגמרא, אתה שמע. הברייתא אומרת ככה, לגבי חטאת העוף, מה קורה כשמלקו חטאת העוף, ואז היא, הכהן כאילו לא הצליח להחזיק את העוף, העוף, תוך כדי שהיא פרקסה, היא עזבה, היא התנתקה מהיד של הכהן ונכנסה לפנים, נכנסה לתוך ההיכל וחזרה. הדין הוא שהיא קשרה. מה רואים מפה? דווקא אם היא נכנסה לבד לתוך ההיכל ויצאה היא קשרה. האם נכנסה, אם הכהן נכנס עם העוף אחרי שחיטה לתוך ההיכל, פסולה? אז אם כן יש לנו תשובה שעוף שנמלק והדם שלו נכנס יחד עם הבשר לתוך ההיכל, נפסל. אומרת הגמרא, ולתעמיך שאתה אומר שזה שכתוב שהיא נכנסה לבד, זה אומר שאם הכניסו אותה הדין יהיה שונה? אני שואל אותך לגבי בהמה. גבי קודשי קודשים דקטני, לגבי קורבנות קודשי קודשים ששחיטתן בצפון המזבח, שכתוב שמה היעדין אם שחטו את הקורבן בצפון המזבח ופרקסה, הברית אומרת שאם היא פרקסה ויצאה לדרום וחזרה כשרה. כתוב שם שאם הבהמה אחרי השחיטה ככה השתוללה באינסטינקט, היא פרקסה ועזבה את צפון המזבח והלכה לכיוון הדרום המזבח ואחרי זה חזרה לבד, אז כתוב שהיא כשרה. מה תגיד שאם הוציאו אותה ויחזירו אותה, יוציאו אותה מצפון העזרה ויחזירו אותה לצפון העזרה ביד הכהן, כן תהיה פסולה? למה? ממתי שמענו דבר כזה שקורבן שלא יצא מהעזרה, עצם זה שהוא עזב את צד צפון, שם המקום השחיטה שלו אמנם, אבל לא כתוב שאם הוא עזב את צד הצפון והלך את צד הרום, ואם הוא חזר לצד צפון זה אמור להיות פסול. אלא, היי, יצתה לחוץ הצטריך עלי. מה שבאמת הברייתא רצה לחדש, בזה שהיא פרקסה לפנים. זה שהברייתא רוצה להגיד שהיא לא נפסלת, זה לא בשביל להגיד לך שאם הכניסו אותה לפנים אם נפסלת, אלא הברייתא רוצה להדגיש את ההמשך של הברייתא, שאם היא פרקסה לחוץ לעזרה, אז היא נפסלת אפילו אם היא פרקסה לבד ולא הוציאו אותה. אותו דבר גם, זה לגבי בהמה, אותו דבר גם לגבי אוף, מה שכתוב שהיא פרקסה לצד דרום, לגבי קודשי קודשים, זה לא בא למעט אם הכניסו אותה לצד דרום, כי גם אם הכניסו אותה לצד דרום היא לא נפסלת, אלא זה בא להגיד את ההמשך של הברייתא, שאם היא פרקסה החוצה מהעזרה, אז היא כן נפסלת, הקודשי קודשים, אפילו שהיא פרקסה לבד. ואותו דבר גם לגבי אוף, מה שכתוב שאם היא פרקסה החוצה מהעזרה, או שהיא פרקסה פנימה לתוך, מה שכתוב שאם היא פרקסה פנימה לתוך ההיכל, זה לא בא להגיד שזה שהיא פרקסה בגלל זה היא לא נפסלת, אבל אם היו מכניסים אותה לתוך ההיכל הייתה נפסלת. לא, אז זה בא למעט את מה שהברייתא אומרת, שאם היא פרקסה ויצאה מחוץ לעזרה, אז היא כן נפסלת, זה החידוש, שבכיוון שהיא יצאה מעזרה, היא פסולה. זה מה שאומרת הגמרא, הכנה מיצתה לחוץ הצטריך עלי. המילה לחוץ זה העיקר פה, זה שהיא יצאה מחוץ לעזרה, אז היא נפסלת גם אם היא פרקסה לבד ולא הוציאו אותה. שאלה נוספת, ביי רבי אבין, למעשה יש לנו הלכה כזאת, שאם מקבלים דם בתוך כלי והדם נשפח על הרצפה של העזרה, אפשר לאסוף את הדם בחזרה מהעזרה ולזרוק אותו על המזבח. עכשיו, מה קורה אם מיד ששחטו את הקורבן, הדם שלו נשפח על הרצפה, זה כבר לא יעזור עכשיו שאנחנו נקבל את הדם בחזרה מהרצפה ונזה אותו על המזבח, כי הדם נפסל. ברגע שהוא לא יתקבל ישר לתוך כלי שרת, הוא נפסל. זה לגבי בהמה. לגבי עוף זה שונה. לגבי עוף עושים הרי מליקה לעוף, וישר את העוף עצמו מקרבים אל המזבח ומזים את הדם על המזבח. עכשיו, לא מקבלים את הדם בתוך כלי שרת. השאלה היא מה ההגדרה של העוף? האם העוף עצמו נחשב כלי שרת? ואז אם כן, גם אם נשפך הדם על הרצפה, אפשר עכשיו לקבל את הדם בתוך כלי. השאלה אם מותר בכלל להשתמש עם כלי? השאלה אם זה שהתורה אומרת שאפשר לעזות את הדם מהעוף, זה להקל עלינו. אתה לא צריך לקבל את הדם בכלי, אתה יכול לעזות ישר מהעוף. אבל אם אתה רוצה לקבל בכלי, אז אין בזה שום בעיה. אז אם כן, אנחנו בצירוף של שתי הדברים, גם שהעוף נחשב כמו כלי שרת, וגם שיש אפשרות לעזות דם של עוף על ידי כלי שרת. נגיד, שברגע שנשפך הדם על הרצפה, אז זה נקרא כאילו נשפך הדם מתוך כלי שרת, ואפשר לקבל את הדם עכשיו בתוך כלי אחר ולעזות על המזבח. או שנגיד לא, מכיוון שהתורה לא נותנת לנו אפשרות לעזות הזעה מהעוף דרך כלי, אז ברגע שנשפך הדם על הרצפה, אי אפשר יותר לעזות מהדם על המזבח. זה הספק של רבי אבין. בקורבן עוף שנשפך הדם על הרצפה והשפה, מהו? האם אפשר לעזות מהדם הזה או לא? הצרוך היהודה לא הצריך רחמנה כלי שרת. האם התורה רק לא מצריכה כלי שרת, אבל אם אתה מקבל בכלי שרת זה כן טוב. אז אם כן, במקרה שלנו, שאין לנו ברירה ואנחנו חייבים לעזות את זה עם כלי שרת, כי זה נשפך לנו לרצפה, והדרך היחידה לקבל את זה בחזרה על ידי כלי. אז אם כן, אולי פה אנחנו נאמר, וילקח אוספו וקשר, הוא יכול לאסוף את הדם מהרצפה, והוא יהיה קשר לעזה או דילמה. מצד שני אנחנו יכולים להגיד שלא, מה פתאום? אי אפשר עכשיו לאסוף אותו בתוך כלי, מכיוון שהתורה לא נותנת לנו לעשות הזעה על ידי כלי רק מהעוף בעצמו. וזה הצד השני. מפסל פסל ברחמן הכלי שרת. התורה פסלה כלי שרת וילקח אוספו ופסול. אז גם אם הוא יאסוף את הדם, לא יהיה אפשר לעזות את הדם למזבח והוא יהיה פסול. עונה הגמרא אמר רבה תשמע, הברייתא אומרת ככה. יכול יהיה דם חטאת העוף טעון כיבוס. אני הייתי חושב שדם של חטאת העוף ש... נשפח על בגד, אז הבגד יהיה טעון קיבוץ, כמו אם נשפח חטאת בהמה. הדם של הנשפח על הבגד הוא טעון קיבוץ. אז בשביל שאנחנו לא נטעה ונאמר ככה, תלמוד לומר זאת לגבי קורבן חטאת, ששם כתוב שדם של קורבן חטאת שנשפח על בגד, הבגד טעון קיבוץ, יש את המילה זאת שממעט דווקא זאת ולא אחרת, דווקא בבהמה ולא בעוף. דם של עוף שנשפח על בגד, הבגד לא טעון קיבוץ. ככה הברייתא אומרת. עכשיו, מה הראיה מהברייתא הזאת? הוא בא ואומר, ואי סלקא דתך מפסיל פסיל בי רחמנה. אם יעלה על דעתך שעצם זה שאדם נשפח על הרצפה, כבר התורה פסלה אותו להזעה. אז אם כן, תפוק לידי פסילה באוויר, ברגע שזה נכנס לאוויר כלי, לאוויר של הבגד, כבר הוא נפסל, כי הרי אסור לקבל את הדם בתוך כלי. ברגע שדם מהעוף נשפח על בגד, אז כשהוא היה באוויר של הבגד הוא כבר נפסל להזעה. ברגע שהוא נפסל להזעה, אז הוא כבר נקרא דם פסול. דם פסול שנשפח על בגד, אנחנו אומרים שהבגד לא טעון קיבוץ. אז פשוט לנו שדם של חטאת העוף שנשפח על בגד הוא לא צריך קיבוץ. אמר רב הונא, ברייתא רב יהושע, ומדביק כלי בצווארה. המקרה שיכול להיות שדם שנשפח על בגד הוא יהיה טעון קיבוץ, היה עולה על דעתנו שהוא טעון קיבוץ בלי שיש את המיעוט של זאת, זה לא במקרה באמת שנשפח דם מלמעלה והוא היה באוויר של הבגד ואז הוא נפל על הבגד. כי ברגע שהוא היה באוויר של הבגד הוא נחשב כאילו שהוא נכנס בתוך הבגד כבר והוא נפסל, וכשהוא נגע בבגד זה כבר דם פסול והוא ודאי לא אוסר את הבגד. מה שצריך את המיעוט מהמילה זאת זה במקרה שהצמידו את העוף לבגד ואז הדם נשפך ישר מהעוף על הבגד, והדם הזה היה כשר, היה עולה על דעתנו שהדם שעל הבגד טעון קיבוץ בתוך העזרה, אך התורה ממעטת מזאת שהדם הזה לא טעון קיבוץ בתוך העזרה. עכשיו מביאה הגמרא עוד ספק, ביי מיני לוי, והשיטה מקובצת טוען שכנראה הוא שאל את השאלה הזאת מרבי, רבי הקדוש. מהי ההלכה? ניתז מבגד לבגד מהו? כשנשפך דם של בהמה בבגד אחד, ומהבגד הזה הדם נשפך לבגד אחר. מבגד כמה התחלה לקיבוץ? האם אנחנו אומרים שבבגד הראשון כבר הדם הזה הוא איננו כשר, כי הוא כבר טעון קיבוץ עכשיו, אי אפשר לזאת מהדם הזה עכשיו על המזבח, או דילמה? לא. או שאנחנו אמר שלא, שמכיוון שהדם הזה עדיין ראוי לעזה, אז כשהוא נשפח מבגד אחד לבגד אחר, גם הבגד השני יהיה פסול, וגם הבגד השני יהיה טעון קיבוץ. אומרת הגמרא, אמר לי, זו שאלה. שאלת שאלה מצוינת, באמת שאלה טובה. התשובה היא, טעון קיבוץ. כן, גם הבגד השני צריך קיבוץ. למה? ממה נפשך? מכל דרך שאתה רק תרצה, הבגד הזה טעון קיבוץ. כי אי אוספו וקשר, אם ההלכה היא שכשדם נשפך על בגד, אפילו שהבגד טעון קיבוץ, אם יש לי אפשרות למצות את הבגד ולהוציא את הדם, הדם הזה כשר לזריקה, אז אם כן, הכשר, אז הדם הזה הוא כשר, ודם כשר שנשפך על בגד, הבגד טעון קיבוץ, אז גם הבגד השני טעון קיבוץ. ואי אוספו הוא פסול, וגם אם תגיד שהדם הזה נפסל בזה שהוא נשפך על הבגד הראשון, אז אם כן הוא לא ראוי עכשיו לעזה, בכל זאת אבל כשאדם נכנס לבגד השני, הוא טעון קיבוץ. למה? ענה כרבי עקיבא סביר לי, אני סובר כמו דעת רבי עקיבא. דאמר, הייתה לו שעת הכושר ונפסלה אדמה טעון קיבוץ. עכשיו רבי עקיבא סובר שאם פעם אחת אדם הזה היה כשר להזעה, היה לו שעה שהוא היה כשר להזעה ורק אחר כך הוא נפסל, אז אם אחר כך, אפילו כשהוא פסול, אם הוא ניתז על איזה בגד, אותו בגד טעון קיבוץ, כי יש פה דם שפעם הייתה לו שעת הכושר והוא לא יכול לצאת מהעזרה, צריך לחבס אותו לפני כן בתוך העזעה. ועד כאן השיעור על דף צדיק ב'.